שווה לדבר על זה. איך נוכל לאפשר לילדים והילדות שלנו לחלום בגדול ולעשות הכל כבר מגיל צעיר? עם סנדרה שדה, מיכאל מושונוב, יעל בוים פיין. הפודקאסט של גמדים גמדות.
אמא, איזה כיף. אנחנו היום הולכים לדבר על נושא מרתק שנקרא סיפורים וספרים לילדים ובכלל. ואני חייב לשתף שלא מזמן בתוך טיפול אמרו לי לשאול אותך ואת אבא, איזה ספרים הייתם בכלל מקרים לי? בכלל אם הייתם מקרים לי ספרים. כי זה לא משהו שהייתי זוכר, נגיד, בתודעה שלי הרגילה. ואז שאלתי אתכם, ואז אמרת, אבא אמר גן גורים. יש כזה ספר, גן גורים.
כן, גן גורים, גן גורים, גן גורים.
זה נשמע כמו ראפ. לא, אבל באמת, היה את זה, והיה, מה עוד הייתם, היה סוג של טקס כזה ש...
לא, כי אתה יודע, אנחנו עבדנו בלילות.
אני יודע.
בגלל זה אתה לא קורא ספרים עד היום, מי יודע מה. סליחה שאני מגלה.
זה בסדר.
כי לא יקרנו לכם ספרים בלילה, וביום, פה ושם, איזה חצי סיפור.
אבל אני רק חושב על זה, שלמה בכלל צריך לקרוא ספרים בלילה, זה כבר, כבר אני נרדם. לא, באמת.
לפני השינה, ככה עשו ההורים, כן, היו מרדימים את הילדים. חלק ממסורת כזאת לספר סיפור, ליצור איזו אווירה אינטימית עם הילד, זה דבר מקסים, לא?
אני חושב שזה דבר מקסים, ויותר מזה, אני חושב שזה שעה מאוד 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 חשובה, בבניית האישיות, בבניית התודעה. אומרים שלפני שאתה הולך לישון, אתה יכול לדמיין את חייך היום אחרי, ככה העולם הרוחני המתקדם מדבר על זה היום. ואני חושב עד כמה זה חשוב, כשאתה ילד עוד, והדמיון שלך מאוד מחובר לחיי היומיום שלך, אתה חי המון בדמיון. והדמיון מלא ביצירה ומלא בחופש ומלא ב...
תקוות.
הכל בעצם מתחיל מהדמיון הזה. ורגע לפני שהולכים לישון, כמובן שהיום בהורות, ואני יודע שיש את הדבר הזה, טקס לפני השינה, הולכים לישון, אני באמת חושב כמה זה חשוב הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו כמבוגרים, ובטח הסיפור שאנחנו מספרים כהורים לילדים. כמה זה חשוב שזה יהיה מדויק, כמה זה חשוב שזה יהיה לא מהונדס, לא מוגדר מראש, לא ברור מראש, זאת אומרת, כמה זה מהותי. עכשיו, אני זוכר שכשגדלנו, לא בדיוק היה איזשהו משהו...
פספסנו את החוויה הזאת, בגלל שרוב הזמן אבא ואני עבדנו בלילות, ניסינו לפצות אתכם במשך היום, זה אחרת, והבייביסיטריות, אין לי שליטה, אני לא יודעת מה הם יקריאו לכם לפני השינה, אבל כן, ספרים, תראה את מי הנכדה שלי והבת שלך. היא לוקחת כל יום ספרים, כאילו שהיא כבר מרצה לספרות באוניברסיטה בירושלים.
כי ספר
שזה מדהים.
את יודעת למה? כי בספר יש איזשהו משהו שהוא הוא מרגיש אישי. ופה אני חושב למה זה כל כך חשוב. בסוף אתה כל כך מתחבר לסיפור, ואתה שומע אותו...
ויש הרבה דפים.
יש דפים, ויש צבעים,
כן,
ויש דמיון.
נכון.
וכל לילה אתה שומע את הסיפור עוד פעם ועוד פעם, ואני כן רוצה לחזור שנייה לעצמי, את יודעת, לא באמת אז, אני חושב שבשנות ה-90 המוקדמות, כמה חשבו על מה מקריאים לילד? אני סתם לוקח, אמנם זה לא ספר, אבל אני ראיתי פרדי קרוגר בגיל 8, ואז אמרתי לך, אמא, אני לא רוצה ללכת לישון יותר.
נכון. היה קשה.
אני חושב שאז עוד היה, מצד אחד אני אומר, נכון, יש לזה מחיר שהייתי חשוף לתכנים, אולי קצת מפחידים, בכלל סיפור לפני השינה, זה יכול להיות גם ספוקי, זה יכול להיות גם קצת מפחיד סיפור לפני השינה.
נכון, איך שאתה מתרגם את זה, את הסיפור.
Bad time stories זה לפעמים גם נשמע כאילו אולי קצת מפחיד, או איזה מעשייה שיש בה איזשהו משהו קצת מסתורי.
אבל יש סיפורים נפלאים כל כך.
נכון, יש סיפורים נפלאים כל כך, אבל בסוף, אני אומר לעצמי, אז שראיתי את הפרדי קרוגר הזה, זה כל כך הפחיד אותי, והייתי בטוח שאני מין ילד כזה שכבר מכיר דברים מפחידים בזה, אבל משהו שם תפס אותי, ואני אומר, הנה, תפס אותך משהו בשלב, נכון, גיל 8 זה כבר ילד, אבל תופס אותך משהו, ונשאר איתך. יש בסוף יש השפעה מאוד גדולה לסיפורים שאנחנו מספרים, ואיך אנחנו מספרים אותם, ומה הדמות שאנחנו עוקבים אחריה, ומה הדבר הזה.
זה מה שבונה אותנו ומי שאנחנו היום, איכשהו קצת.
לגמרי. אני אפילו, קרא לי איזה קטע. הייתי בניו יורק, וראיתי בחנות ספרים, ספר שנקרא Frog and Toad, או בעברית צפרדי וקרפד. ופתאום שראיתי את העטיפה, נזכרתי כמה אהבתי את הספר הזה בתור ילד. זה מתחיל באמת ממה שאת אומרת, ממה שנקרא עטיפה חיצונית, פתאום הצבע הירוק של העטיפה הזאת, וישר קניתי אותו וחזרתי לסיפורים, והבנתי עד כמה הם השפיעו עליי. מדובר שם על חברים, וזה נורא מצחיק וכיפי.
אני לא זוכרת בכלל, אני זוכרת את הספר, וזה שמאוד אהבת אותו, אבל תוכן אני לא זוכרת כלום.
אבל פתאום זה נשאר איתי מאז, זאת אומרת, כבר מגיל מאוד 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 צעיר, נשאר איתך משהו שהוא...
מלווה אותך.
מלווה אותך, מלווה אותך עד היום, וזה מרתק בעיניי, כמה זה משפיע על עיצוב האישיות.
נכון.
כמה זה משפיע על עיצוב התודעה אפילו.
לגמרי.
זה מוביל אותי לשאול אותך, אם היה לך איזה דמות כזאת שהקריאו לך, כשהיית ילדה, איזה ספר, איזה דמות ש...
מעניין שאני לא זוכרת סיפורים ברומנית, בבוקרשט, בתור ילדה, וגם אני, הוריי גם היו יוצאים בערבים לעבודה, אז אני לא זוכרת, וסבא וסבתא, היו מספרים סיפורי שואה בעיקר, אמיתיים.
נחמד, כן, נחמד לפני.
נכון. כן. וזה סקרן אותי וריתק אותי בצורה בלתי רגילה, אבל כן התחלתי לקרוא ספרים בגיל מאוד צעיר, את עלובי החיים. קראתי את הספר חלף עם הרוח, בגיל צעיר מאוד, ואני התאהבתי בסקרלט אוהרה, התאהבות מטורפת, והיא שינתה לי את הגישה לחיים.
באיזה מובן?
במובן זה שהמשפט הראשון בספר היה, סקרלט לא הייתה יפה. ואז מתחיל סיפור שלם על מי זאת סקרלט אוהרה, והיה לה פה, היא הייתה מאוהבת במישהו, והייתה רצה ורוקדת, ובעצם בעיניי היא הייתה הכי יפה בעולם, אבל לא באופן אובייקטיבי, אלא היא הייתה יפה בגלל האישיות שלה, לא בגלל שהיא הייתה גבוהה ו... מיס יוניברס, לא, אבל משהו באישיות שלה היה כובש, היה מקסים, ואז אמרתי, גם אני, כמו סקרלט, אני לא בדיוק יפה.
הנה, אבל את מאוד יפה.
תודה, מיכאל. אבל בגיל 10 או 11, כשקראתי את זה בגיל מוקדם, לא חשבתי, הייתי מלאת ג'ינג'ים, לא משנה, היום אני חושבת שג'ינג'ים זה הכי יפה בעולם,
כן.
אבל אז לא חשבתי שאני קרובה למשהו שנקרא יפה, ופתאום בסקרלט, שגם היא לא הייתה יפה, ויחד עם זאת היא הפכה למין נסיכה אולטימטיבית, עם כאב, עם פספוס באהבה, עם חתונה מסובכת, הכל הבנתי, הכל הזדהיתי, ואמרתי, יש סיכוי, יש טעם לחיים האלה. אני, כמו סקרלט, גם אני אצליח להתגבר על כאבים, ולהתגבר על מה לא, וללדת תינוקות, להיות מיילדת אם יהיה צורך. הכל אני אוכל לעשות, וקיבלתי מזה כוח מטורף, מטורף, לאהוב את החיים, לחכות להם באומץ, גם לדברים הלא טובים של החיים, וזה ליווה אותי המון שנים ביטחון הזה שהיא נתנה לי סקרלט, אז אני כן בטוחה שכל כך הרבה, כל כך הרבה דמויות של נשים בספרות ובספרי ילדים, גם אם אנחנו חושבים על זה, כל הגיבורות המקסימות האלה של גיאה, וכל אלה שהתגברו על הקושי.
כן, אז יודעת, נגיד, הרבה פעמים שאני חושב על האגדות הקלאסיות האלה, כבר שמה באמת נורא נורא ברור, יש ספרים לבנות, יש ספרים לבנים.
ותפקיד לבנות ותפקיד לבנות.
אני חושב על הדברים שהגניבו אותי בתור ילד, אז כמובן כשהייתי בן 11 או 12 או אפילו קצת יותר, אז היה הארי פוטר ושר הטבעות, וזה מאוד מאוד מאוד, בסופו של יום מאוד גברי.
נכון, כן.
ואני אומר לעצמי, הרי אני גדלתי עם אחות. אחותי הייתה ההשראה הכי גדולה שלי. זה, אני תמיד אומר שהמזל הכי גדול שהייתה לי אחות גדולה להסתכל אליה. וכן, שנינו אהבנו ספרים ביחד. יש ספרים ששנינו יכולנו לקחת מהם אלמנטים ולהתלהב, ולאהוב מבלי להגיד, רגע, זה של בנים או זה של בנות. ואני מנסה לה, היום בתור אבא, אני מנסה לחשוב מה קורה כשאתה נתקל במשהו שהוא נורא מקובע בתפיסה, ואחר כך אני באמת רוצה לשאול את יעל היקרה, מה היא חושבת ומה היא ממליצה לנו לעשות בהקשר של זה. אבל רציתי לשאול אותך, מה נראה לך עדיף היום? לקחת ספר, להקריא אותו לפני השינה, או להמציא איזשהו סיפור?
גם וגם. סתם אני חושבת עכשיו, באמת, אפרופו מגדר שאנחנו מתעסקים עם הנושא הזה, שגם בסינדרלה וגם בשלגיה תמיד מגיע נסיך.
נכון, אבל יש גם נסיך.
שפותר את הכל.
אבל לפעמים הוא גם הופך לצפרדע, לא?
נכון, זאת נחמה מסוימת. נחמה מסוימת, אבל כן, מעניין באמת שתמיד הגבר הוא הפותר את הבעיות של הנשים. שם המגדרים מאוד ברורים וחריפים ומוגדרים.
אני חושב שגם כשאתה ילד, אתה מסתכל תמיד על ההורים כמשהו נשגב, כמשהו שהוא כמעט שווה ערך לסופר הירוס, לאיירון מן ווונדר וומן. וככל שאתה מתבגר וככל שאתה נהיה גדול יותר, אתה מצליח לראות בהוריך את הילדים.
שבהם.
את הילדים שנמצאים בהם.
נכון.
ואני אומר לעצמי, הנה, כמה המהפכה הזאת של וונדר וומן וגל גדות, וכל הדבר הזה, כאילו כמה זה היה חשוב, שפתאום יש דמות סופר נשית, סופר חזקה, סופר...
סופר יפה.
סופר יפה.
וצ'אק.
אז אני אומר, נגיד עכשיו אני... אותי מגניב שר הטבעות, העולם הזה, וזה... ויש שם דמויות נשיות.
כן.
זה לא שאין שם, הן פשוט מקבלות פחות מקום.
נכון.
וגם הפוך, לפעמים פתאום האבא או הנסיך הזה שרק בא בסוף, הוא מאוד פלקטי גם. תחשבי על זה בעצם. הוא לא חלק מהעלילה, הוא פתאום מגיע, הוא פתאום...
קרש הצלה.
כסוג של קרש הצלה, אבל גם משהו מאוד יבש. אז אני שואל, עד כמה הרעיונות האלה כבר בגיל כזה מצליחים להשתלט לנו על החשיבה בחיים?
ועד כמה הספרות החדשה בכלל נותנת צ'אנס לשינוי בדבר הזה?
עדיין לא מספיק בעיניי. אני חושב, דיבר על דמות של אבא. האבא הוא תמיד נורא מפחיד ונורא...
אחראי.
תיזהר שאבא לא יכעס.
כן.
הוא לא מספיק יכול להכיל את מה שאתה רוצה בסוף. מאימא, כאילו.
נכון.
החיבוק של אימא הוא שווה עוד 200 שקל מאשר החיבוק מאבא. או החיבוק של אימא כאילו שווה יותר. אבל למה בעצם? האם הרעיון הזה הושתה לי איפשהו בחיים? או שזה באמת ככה?
קשה לי לענות על זה. אני זוכרת שהתגעגעתי כל החיים לחיבוק גם של אימא, גם של אבא, משום מה. לא קיבלתי את זה מספיק מהם פיזית. אז אני מתנחמת עכשיו, אני מתחבקת עם כל הקהל שבא להצגות שלי.
עם כולו.
כן, אני מזמינה אותם בסוף ההצגה, לא בתיאטרון רגיל, במפגשים.
אני מבין.
ואני מבקשת מהם להתחבק, ויש לי פרטנרים אדירים, זה מפצה אותי על כל החיבוקים שפספסתי.
אני חושב בהקשר של דווקא, את יודעת, יש סרט שאני נורא אוהב, שנקרא שכחו אותי בבית. הוא הולך לאיבוד, הסרט, הסוף האולטימטיבי זה שהוא מגיע לזרועות אימא שלו. למה לא לזרועות אבא שלו? למה האבא כבר מסורטט כמישהו שלא יכול להכיל את הדבר הזה?
כן, אתה יודע, הלידה כנראה שזה מה שעושה את ההבדל הקטן.
כן, זה מה שעושה בסוף.
כן, למרות שזה לא הוגן.
אבל אני, את יודעת, אני באמת חושב על זה הרבה, וגם אתה תמיד מרגיש לא בנוח, כי בסוף... אתה לא ילדת, אתה לא סחבת בבטן, אתה לא יודע את הכאבים, אתה לא מכיר את הדבר הזה, אבל זהו, אין סיכוי שהחיבוק הזה יהיה יותר באיזשהו מקום, או שווה ערך ל...
אני חושבת שכן.
אולי זה גם איזשהו סיפור או איזו מעשייה שקיימת אצלנו כבר שנים על זה, שכאילו, למה כל הדמויות האלה של האבא, הם לא יכולים להגיע, אי אפשר להגיע איתם לאיזשהו קונקלוז'ן? אי אפשר להגיע איתם לאיזשהו מקום, שאתה אומר, הנה, הוא הגיע לאבא, זה לא מספיק.
אני חושבת שהיום יש, כן, יותר מודעות לזה, והאבות תופסים מקום גם בתפקודים שונים שפעם היה. תלוי בג'ובים, תלוי בכל כך הרבה דברים. אבל אנחנו מדברים על ספרים עכשיו.
נכון. על ספרים וסיפורים, אמא.
ספרים וסיפורים, כן.
אני נורא אוהב להקריא למי הסיפורים. היא דרך אגב מדפדפת נורא מהר את הדפים. אין לה סבלנות באמת לשמוע את...
כן, נכון, אבל היא אוהבת לקחת ספר. היא מעדיפה ספר על פני צעצוע.
נכון.
שזה מדהים בעיניי. נכון.
ואני חושב שאני מחכה לרגע שאני אוכל כן לספר לסיפורים שאני ממציא.
כן, זה נחמד מאוד.
וכן ללכת איתה לעולם הזה של הדמיון, כי בסוף, גם כשיש ספר עכשיו לילדים, אתה רואה את הדמויות, הם כבר מצוירים לך, אתה כבר רואה תמונה. הכיף בסיפור זה שאתה לא רואה את התמונה.
נכון.
אבל אני מאוד רוצה להזמין את יעל ולהתייעץ איתה על עוד דברים, אני חושב שזה הזמן. אמא, אני נרגש שוב להזמין את האורחת שלנו, שהיא אדירה, את יעל בוימפיינד, שהיא מנהלת ומייסדת של המרכז להוגנות מגדרית בחינוך.
אני תמיד מתפעלת מההגדרה של מה שאת המצאת. זה כל כך מרשים, כל הכבוד.
זה באמת מרשים.
מדהים.
אנחנו מדברים על סיפורים לפני השינה, ובכלל ספרים וסיפורים, סיפורים לילדים, זה אפילו, בדיוק עכשיו אמרנו, כמה זה לפעמים יכול להיות מפחיד, איזה אמרת אמי וטמי, וכל מיני סיפורים כאלה שגדלנו עליהם שהם מפחידים.
מאוד.
ואני יותר מנסה להתרכז בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. ובאמת, בגלל שאנחנו מתעסקים במגדר, וכמה כבר מראש יש כל מיני קיבעונות כאלה, איך אפשר היום? איך באמת אני יכול היום ללכת גם לספרים שהם מוכרים, ושאני כן רוצה להכיר אותם לבת שלי, אבל להתייחס אליהם בצורה אחרת אולי, או כן איכשהו להנגיש את הדבר הזה של, היי, רגע, התפקיד הזה של הסינדרלה או של הנסיכה הזאת, זה תפקיד, אוקיי? זה לא אומר שאת חייבת להיות כזאת.
טוב, זאת שאלה מעולה וגדולה, אני חושבת, כי באמת הספרים האלה הם הפסקול של הילדות שלנו, ואנחנו לא רוצים להוציא אותם מהחיים ומהבית, כי יש להם... הרבה ערך, גם נוסטלגי וגם תרבותי כמובן. אבל לפעמים יש, היום אנחנו מסתכלים עליהם והם קצת חורקים לנו, חלקם.
בוודאי, כי יש להם, העולם משתנה, בוא.
נכון, העולם משתנה, וחלק מהספרים משתנים בקצב של העולם, חלק לא, גם חדשים, ובטח ספרים שהם לא ממש מעכשיו. אני חושבת אבל שהשלב הראשון, אם אני חושבת גם על השיחות שהיו לנו על משחקים וכולי, זה קודם כל, בתור הורה, רגע לשים לב מה קורה בסיפור. זאת אומרת, אני קודם כל צריכה לשים לב מה קורה בסיפור. יש ספרים שזה זועק, בסדר, על נסיכות וזאבים וכולי. אבל יש ספרים שזה קצת יותר עדין.
וגם, בוא נודה באמת, יש הרבה הורים שלא כל כך שמים לב לסיפור.
נכון. אני אגיד שלפעמים באמת אנחנו נגיע לרגע הזה מאוד מאוד עייפים.
כן, נכון, נכון.
וזה מאתגר, ועכשיו לשים לב מה אני קונה וכולי, ומה אני מקריאה, נכון. אבל נראה לי שבגדול, אני חושבת ממרומי הניסיון ההורי שלי גם, שבסוף כל דבר בהורות יותר קל בטווח הקצר, פשוט, מה שנקרא, לתקתק את זה ולהתקדם מזה ולא לחשוב יותר מדי, ויש אזורים שאנחנו בוחרים להגיד רגע שנייה. השטנץ פה, הרגיל פה, אולי לא מתאים לי. עכשיו, נכון. כל הורי עושה את זה בנקודה אחרת, אז כן, זה דורש קצת תשומת לב, וקצת לחפור בסיפור הזה של הסיפור.
מה המסר של הסיפור בעצם? כן, מה אני רוצה להעביר
כן,
פה?
כן, אני חושבת שדרך אגב, הורים לגבי מסרים אחרים, נדמה לי, יותר ויותר במודעות למה המסר של הסיפור. הוא מפחיד מדי, הוא לא מפחיד. כן, אז זה לא שהיום, אני חושבת, אני לא יודעת להגיד מה היה פעם, אני חושבת שהיום יותר ויותר הורים אומרים, רגע, שנייה, אני אולי אקרא את הסיפור הזה פעם אחת, אני אקדיש לזה איזה מחשבה, מה קורה פה, מה העלילה, עוד לפני מגדר.
כן.
אז בתוך הדבר הזה, הדבר הראשון זה רגע להסתכל, מה קורה פה בסיפור? מי הגיבור? מי הגיבורה של הסיפור, מה התפקידים של הבנים בסיפור, ומה התפקידים של הבנות בסיפור, מה התכונות של הבנים, ומה התכונות של הבנות. דיברתם קודם על התפקיד של, באגדות הקלאסיות, כן? של הנסיכות, שתפקידן להיות יפות ועדינות, וחסרות ישע. והתפקיד של הגברים, לבוא ולהציל, אמרת משהו נורא יפה, שיש בזה משהו פלקטי, שזה להגיע רק בקצה של העלילה, ולסגור את הסיפור ולהתיר אותו, ולהושיע את הסיפור.
אם אני חושב על זה בתור שחקן, ואומרים לי, רגע, יש את הנסיך, בוא תהיה הנסיך. רגע, אני מסתכל על התסריט, הנסיך בהתחלה, ובסוף, ובעצם אין שם דמות.
מעניין, מעניין מאוד. וגם אני אגיד, גם אין שם דמות, שאפשר היה לראות איך היא התפתחה, וגם איזה דילמות היו לה. לפעמים להציל את מי שזה לא יהיה,
כן.
כרוך באיזה מידה של סכנה, אני צריך למצוא את האומץ, אני צריך להתלבט, לשקול מה החלופות שלי. הרבה פעמים כל הדבר הזה לא נמצא בכלל בסיפור, נכון?
נכון.
יש איזה משהו נורא נקי בהצלה הזאת.
נכון, בלי המחיר של הדרך אגב.
בלי המחיר של הדרך אגב. וכשבנים שומעים את הסיפור הזה מגיל צעיר, הם מבינים שזה התפקיד שלהם.
כן.
להציל. הם צריכים להיות...
לפתור בעיות.
בדיוק. הם צריכים לפתור את הבעיות. עכשיו, ברור שזה לא נשאר ברובד של הנסיכות, נכון? אני כן. בסיטואציה, התפקיד שלי זה לפתור אותה, אולי בלי לחשוב על מה המחירים, מה ההשפעה של זה, מה החלופות. אני צריך למצוא פה פתרון. וזה עול מאוד מאוד כבד על הכתפיים.
על הילדים, הבנים.
מאוד מאוד כבד על הכתפיים. הרבה פעמים זה יהיה קשור באיזשהו כוח פיזי, נכון?
נכון, נכון.
שיש להם. אז ילד מגיל צעיר, שברור ש... אין לו כוח פיזי גדול ביחס למי שמסביבו עדיין, אבל לומד שזה, שזה הסיפור שלו בתור בן.
זה
אוקיי?
כבר מה שמספרים לו. זה כבר שמספרים כן. לו. אתה זה זה.
אז שולחים כן. אותו ללמוד ג'ודו כבר על ההתחלה, שיהיה נכון. מוכן למשימות.
נכון, אז כן. ג'ודו וכל מיני אומניות לחימה, וגם כדורגל בונה את הכוח הפיזי, וכל האזורים האלה.
ובהקשר וגם, של דמויות של נשים. של,
והדמות של האישה מהצד השני, היא הרבה פעמים תהיה פסיבית יותר. היא תחכה שמישהו יבוא ויציל אותה, ויעזור לה. עכשיו עוד פעם, זה לא רק באגדות האלה שמוכרות לנו מפעם, ובאמת יש עליהם, אני לא יודעת עד כמה הן פופולריות עוד בישראל היום, בסדר?
הנסיכה על ההדשה.
לא בטוחה.
אני זוכרת ששעות השקעתי במחשבה, אני כל כך רחוקה, אם אני אשים באמת אפונה מתחת למזרון, אני לא בטוחה שאני אצליח להרגיש את האפונה הזאת. מה זה אומר עליי שאני מה? לא מספיק נסיכה, לא מספיק עדינה, לא מספיק נשית. כדי, מי שנשית צריכה... לישון לא טוב כשיש הפונה מתחת להרגיש, כי הנסיכה על ההדשה, זה הטריד אותי המון הדבר הזה.
מתחת להרמה, די מפוארת.
מתחת להרמות של הרבה מזרונים.
נכון.
זאת אומרת, זה אתגר נורא קשה, זה כל מיני דברים מהסוג הזה, מסרים מהסוג הזה.
להיות נסיכה בסוף זה אתגר מאוד קשה, וכמו עם האתגר של הבנים שבהצלה, הוא הרבה פעמים אתגר, מה שאת מתארת, בלתי מושג.
נכון.
בסדר? גם, תדעת, להיות נסיכה, את יכולה להתחפש פעם בשנה בפורים לנסיכה, או אם יש לך את זה בבית, לעתים יותר קרובות, אבל זה בהגדרה משהו שהוא לא, הוא דמיוני, הוא רחוק מהחיים. עכשיו, יש לדבר הזה כוח ויש לו קסם, אבל השאלה היא מה זה אומר להיות נסיכה? אני זוכרת שכשהבנות שלי היו יותר צעירות, וזה תמיד אפרופו השאלה של כמה בתור הורה אני חופרת וכולי, אז הייתי אומרת להם לפני פורים, אתם יכולות להתחפש למישהי שעושה משהו? שיש לה איזה תפקיד, כי הרי נסיכה זה תפקיד מאוד כזה.
אומרים,
אתה יודע, עדינות אקסטרים.
יותר מזה, אומרים בשיעורי משחק, אומרים לך, איך אתה משחק את המלך? אתה לא עושה כלום, כולם סביבך עושים משהו.
בדיוק.
בואי תשתי נסיכתי, בואי תזה, כאילו, אתה לא צריך לעשות
כלום. המלך לפחות נותן הוראות.
נכון, אבל גם נסיכה וגם נסיך זה כאילו...
נכון.
כשהמלך נכנס, כולם משתחווים.
נכון, וילדות הרבה יותר מסתכלות אל הנסיכות, מאשר ילדים מסתכלים אל הנסיכים.
חד וחלק.
חד משמעית. ואני זוכרת את הניסיון שלי להגיד להם, בעצם מה זה אומר להגיד להם, תתחפשו למישהי שעושה משהו. שכשאתם מסתכלות על הדמויות האלה שאתם פוגשות, בסיפורים ובספרים ובתוכניות הטלוויזיה, תשאלו את עצמכם אם זה דמות שיש לה איזשהו תפקיד, שהיא עושה משהו, שהיא פועלת, שהיא מקדמת את העלילה, לא רק במובן של הספר, כן,
אלא ש... אמא טובה, אמא טובה. נתת להם היא... אתגר.
עכשיו, כן, אני... בכלל אני חושבת ששיח על מגדר עם הילדים והילדות, זה כל פעם לשתול איזה משהו קטן, אני ממש לא נכנסת איתם לוויכוחים או לאימותים.
זה פשוט לתת את הזווית הזאת.
אני אומרת איזה משהו, כמו מה שלדעתי אפשר לעשות עם סיפור שאני קוראת, או קורא לבת שלי, ואני הלבשתי את המשקפיים המגדרים, ואני קלטתי שיש פה איזה חריקה, הסתכלתי על הדמות של הילדה בסיפור, מה שלא ראיתי בהכרח קודם, ואמרתי, קצת חסרת, מה קורה פה? היא הלכה לאיבוד בסיפור, אז אני יכול מגיל מסוים, ומגיל די צעיר, להגיד לבת שלי, זה נורא מוזר, נכון? בעצם היא יכלה לעשות פה משהו.
את יודעת שכל השאלות האלה שאנחנו מדברות עליהן עכשיו, מעלות עכשיו, זה שבעצם, אני חושב, אני פתאום קולט כמה העולם השתנה. כמה, מהתקופה שאני הייתי ילד. אז ואת זה שהיית יכול להיות 12 שעות בבית ספר, ואז לחזור הביתה לראות משהו בטלוויזיה, וזה היה הסיפור על ילד שמחפש את אמא שלו כל היום. אז זאת אומרת, כאילו, כמה כבד אפשר להיות גם, כאילו, אומר, רגע, מה אני אעשה עכשיו אחרי בית ספר? בוא נראה משהו קליל. מרקו מחפש את אמא. וגם מרקו עוזב את אבא ומחפש את אמא, כן? בואו נדבר על זה.
סיפור שחוזר על עצמו, גם הבאתי אפילו ספר כזה שעושה את העבודה הזאת, בהרבה סיפורים.
אני חושב
שיש את אבא, זה לא מספיק.
עצם זה ששואלים את השאלות, זה כבר השינוי.
חד משמעית, בעיניי חשיבה על מגדר היא הרבה יותר שאלות מאשר תשובות.
יפה.
הרבה יותר שאלות. לעצור שנייה לשאול את השאלות, לשאול את עצמי רגע, מה המסרים שאני רוצה שיהיו בספרים שיש אצלי בבית, בסדר? איזה מסר יש בספר הזה? אולי הספר הזה אני קצת יותר אוהבת אותו מאשר את הספר השני, ואז גם ללמד את הילדים והילדות שלי לשאול את השאלה הזאת. זה נותן הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד יכולת להתחיל נלהן מסע ומתן על מה הסיפור שלי בתוך הסיפור המגדרי הגדול והמקובל, למרות שהוא משתנה, הוא עדיין מאוד מאוד משפיע.
אני חושב שזה גם נורא חשוב, גם אם אתה מעריץ איזושהי דמות, אתה מתאהב בדמות, כמו שאמא סיפרה, להסתכל גם על הצדדים האחרים של הדמות. זאת אומרת, אוקיי, נכון, הוא עשה את כל זה, אבל הוא היה צריך...
כן, על המחיר.
מה המחיר?
כן, בדיוק. אני חושב שזה מאוד חשוב.
מה האלטרנטיבות?
כן, כי זה מחבר למשהו שהוא הרבה יותר מציאותי.
נכון, הרבה פעמים...
אז מה עוד אפשר בפועל לעשות?
הרבה פעמים, אחד הדברים שאפשר לעשות, זה הרבה פעמים בסיפורים, גם אנשים הם קצת בודדות. והרבה פעמים אני אוהבת לשאול, מה היה קורה אם הייתה לך חברה טובה בסיפור?
נכון.
איך זה היה משנה? לא אמא מרשעת או
אחות, אחות חורגת.
כן? אם הייתה שם, הרי יש לך חברות טובות, הייתי שואלת את הבת שלי, כן? מה היה קורה אם הייתה לך חברה טובה בתוך הסיפור? איך זה היה משתנה? מה זה היה נותן לה? וכבר זה מכניס, זה משהו שאפשר לעשות כשאני
קוראת. לשנות את העלילה.
כן, לשנות את העלילה. אני חושבת שזה... אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים.
מי שעושה את זה יפה זה קווינטין טרנטינו, שמשנה עלילות מסוימות והופך, נכון, גורם לנו, נכון, להסתכל עליהן למחרת, נכון. דווקא ממקומות קלאסיים.
נכון.
אני אפילו חושב על אמי וטמי, מה היה קורה אם טמי הייתה מצילה אותו ולא הוא אותה?
אז להפוך לפעמים את התפקיד של הבן ושל הבת בסיפור, או אם הסיפור הוא על סינדרלה ונסיך, אז להפוך ביניהם, מה אם זה היה סינדרל ונסיכה או משהו כזה?
כן. אמא, כמו שעושים בתיאטרון, שעכשיו דודינה משחקת את ריצ'רד השלישי.
וליאורה ריבלין את שיילוק.
ומה תשחקי? את המלט. מה?
לא תודה.
אוקיי. להיות או לא להיות.
ואפשר, אז יש את כל העולם הזה של הספרים שכבר יש לנו בבית, כי אנחנו אוהבים אותם, או כי הם פשוט שם. ומה אני יכול לעשות כשאני קורא עם הבן שלי, עם הבת שלי, להפוך קצת את התפקידים, ולעצור רגע ולשאול, או לעצור רגע ולהגיד, בואי נחשוב ביחד על סוף אחר שיכול היה להיות לסיפור הזה, ולדמיין את זה ביחד.
זה נהדר, זה נהדר. נהיה לי חם מהשיחה, תסלחו לי, אני מרידה את המעיל.
ואני חושבת שהיום, אתה צודק, זמנים הם אחרים, ודברים השתנו. יש היום ספרים שכבר נכתבו מהפרספקטיבה הזאת, ועושים, נכון, את העבודה הזאת.
נכון.
ושמים נשים כמו אנריאטה סולד ואמיליה ארהרט, וזאת סדרה גדולה ויפה שיש בה גם נשים מהעולם וגם נשים ישראליות, ששמים את הנשים, נשים אמיתיות במרכז הסיפור, וזאת הזדמנות מדהימה. אני כמובן קניתי באופן הדוק כל ספר כזה כשיצא, כשהילדות שלי היו צעירות, וגם הילדים,
כן.
וגם אני אוהבת לתת את זה בתור מתנה. את הספר הזה.
אני לא ידעתי שיש את זה.
יש סדרה מהממת, ואני רוצה להגיד, זה לא רק על, כאילו, זה לא רק במבט על נשים ועל ילדות, אלא גם זה ספר שיצא בהתחלה באנגלית, ואז תורגם לעברית, סיפורים על ילדים, זאת אומרת בנים, שמעזים להיות שונים. מה זה אומר? סיפורים אמיתיים על ילדים מדהימים, ששינו את העולם בלי לקטול דרקונים.
זה יפה.
וואו.
שהכוח שלהם והעוצמה שלהם והעשייה שלהם בעולם לא יושבת על הקלאסי הזה של לקטול דרקון כדוגמה, בסדר? אלא סיפורים אחרים על בנים שהם יכולים להיות רקדנים, והם יכולים להיות הרבה מאוד דברים אחרים. אז יש היום, יש היום על המדפים כבר עוד אופציות.
את יודעת, אמא לקחה אותי כשהייתי ילד, כבר נער, לראות את בילי אליוט. זה שינה, זה שינה, זה משנה תודעה.
קלאסיקה.
הדברים האלה יכולים לשנות תודעה.
אז לפעמים, אני לא יודעת אם חשבת...
אני עושה וואו, וואו, נכון.
נכון,
את זוכרת
שכחתי את זה.
אם חשבת על זה לפני, אם לקחת אותו...
חשבתי על זה שכשאתה רואה ילד שרוצה להיות רקדן, ואומרים לו, ואתה אהבת לרקוד.
אהבתי.
היום פחות, אבל אהבת מאוד לרקוד, והיית מוכשר, והיית אומר לי, אמא בוי, והיית עושה לי נאמבר של ריקוד. הייתי באה ו... מאוד מתפעלת.
אולי אני בסוף יהיה עוד רגנן. אולי זה עוד יקרה.
בכל אופן, זה נפלא היה הסרט הזה, כי זה בדיוק על מה שאנחנו מדברים עכשיו.
אז אצלך זה ישב על זה, שאימא שלך עצרה לרגע ואמרה, רגע, יש לו פה איזה משהו, שהוא כנראה לא פוגש כל הזמן ביום-יום, דמויות של גברים רקדנים. אני אעשה משהו בכוונה, כדי לתת לזה לגיטימציה, כדי לתמוך בזה. עכשיו, אצל הרבה בנים יש את ה...
תחשבי גם כמה מהפכני זה היה.
תקופה הזאת שהם עוד מציירים, נכון? או כל מיני דברים כאלה. ואפשר את הדבר, ובוודאי שזה היה מהפכני, ואפשר את הדבר הזה לטפח ולתת לו יותר מקום. ואפשר גם לקחת לבילי אליוט כדוגמה, גם ילדים שלא רוקדים, נכון? כדי להראות שזה
ברור,
עוד משהו ברפרטואר.
כל המאבק שלו להפוך כן שיתנו לו, ושלא יתבאסו מזה, ש...
נכון.
במקום להיות לוחם או whatever.
אני חושבת שזה חלק חשוב, כי לפעמים אני מסתכלת על הסדרות המפוארות האלה של נשים ששינו את העולם, ואני אומרת, יכולות היום לגדול ילדות, וחלקן גדלות בתחושה שהכל כבר פתוח בפניהן, ואין שום עניין. עכשיו, הרבה מאוד פתוח, הרבה יותר מפעם, אבל לא הכל.
נכון.
ויש מחירים, ויש עניינים וכו'. חלק מהסיפורים האלה, גם בספרים וגם בסרטים האלה, הם מספרים גם את הסיפור הזה. הם לא לוקחים את הילד שהוא רקדן, וגורמים לך לחשוב, כל אחד יכול להיות רקדן, אין בזה שום בעיה, שום מורכבות. לא, הם אומרים, זה מורכב, אבל שווה להתגבר על זה. זה מורכב ואפשר.
רגע, עכשיו, לסיכום, כי אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה על כל האינפוטים שלך. באמת, תודה. לי זה עוזר ברמה האישית, ואני בטוח לכל מי שמאזין ומאזינה לנו. וגם באמת לסכם את זה קצת. זה קודם כל לחקור על מה הספר. זה לאלתר, להוסיף גם מהדמיון דברים חדשים שאנחנו רוצים, וגם לשאול שאלות. אז תודה רבה. ויאללה, אמא, תקריא לי סיפור לפני שאני הולך לשאול.
גן גורים. גן גורים.
כבר נרדמתי.
נהדר.